והוא משה משה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך השואל ממך? מה הוא רוצה ממך, אלוקים? אז הוא רוצה ממך, חמישה דברים הוא רוצה ממך. בואו נספור. כי אם להיראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו. ארבע, לעבוד את השם אלוקיך בכל יבך ובכל נפשך. חמש, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. את אלוקים גם רוצה שתהיי דתייה. איפה כתוב פה להיות דתייה? בכל החמישה האלה? זה החלק האחרון, נכון? זה הפסוק האחרון. מה זה לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו? מה זה להיות דתייה? איפה כתוב דת בתנך? איפה זה כתוב? זוכרות? במגילת אסתר, נכון? ודתי המלך אינם עושים. ודתיהם שונות מכל העם. מה זה להיות דתי? דת זה חוק. דת זה שלטון חוק. אדם דתי זה אדם שומר חוק. אז חלק מערכת היחסים שלכם אלוקים, חלק, 20%, מערכת היחסים שלכם אלוקים זה להיות דתייה. מה זה להיות דתייה? לשמור הלכה, לגלות נאמנות, מחויבות הלכתית, לעשות מה שהתורה אומרת לך, לעשות, לאכול מה שהתורה אומרת לאכול, וללבוש מה שהתורה אומרת ללבוש, ולהתחתן עם מי שהתורה אומרת להתחתן. יש לנו תרי"ג מצוות, שזה חמישית ממה שכתוב פה בפסוק, זה החלק האחרון. אם את לא דתייה, דתייה פרושו של דבר, את לא מחויבת הלכתית, את לא עושה את מה שכתוב בשולחן ערוך, מה שהרבנים פוסקים, אז אי אפשר להיות קרובים לאלוקים. אבל זה רק החלק האחרון, זה חלק קריטי, כל אחד מהחלקים הוא קריטי. אלוקים שואל מאיתנו חמישה דברים. עוד פעם, הוא פותח את זה. כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה נרצית לשמוע את ברבל. יראה, הליכה בדרכה ואהבה שלמות הלב ושמירת כל המצוות. הוא מתחיל לפרט אותם ככה מאוד מאוד בקיצור, משום שעל זה הולך הספר לדבר, על חמשת חלקי העבודה. אז את החלק של שמירת כל המצוות פחות או יותר, לא צריך את המסילת שערים, נכון? כל ספרי האמונה שאתם לומדות פה, זה לא, יש לכם קצת שיעורי הלכה. אבל לא בשביל זה צריך פה את לימודי האמונה ולימודי המוסר והתורה הגואלת והפנימיות. זה שמירת כל מצוותיו, זה תלמידי החכמים במשך כל אלפי השנים של הגלות, מסרו את הנפש ובררו לנו והגדירו לנו בצורה מדויקת מה הגדרים של כל מצווה ומצווה. אבל יש עוד ארבעה חלקים, בואו נעבור עליהם מהר, על זה הספר ידבר. היראה, מה זה יראה? יראת רוממותו יתברך, כמובן, יראה לא מדובר על יראת העונש, לא רלוונטי בכלל, לא מעניין בכלל. מה זה יראת העונש? יראת העונש, את עושה מה שהשם רוצה שתעשי, אבל יש חוסר הזדהות פנימי באופן מוחלט. אני הייתי נורא רוצה לגנוב כסף מהבנק, אבל יש שם שוטרים שיתפסו אותי וישימו אותי בבית הסוהר. זאת אומרת, הנפש שלי היא נפש מושחתת, מנובלת, פושעת, נפש של קרימינל, אלא מה, שיתפסו אותי, בגלל זה אני לא עושה את זה. זאת אומרת, יש איזה, להיות דתי, זאת הבעיה בלהיות דתי. שלהיות דתי זה עם הגוף, זה הדברים הרצוניים. אז קל מאוד לשלוט בהם. מצד שני, יכול להיות שהעולם הפנימי שלי רקוב ולא מחובר בכלל. אז על יראה, לא מדובר על יראת העונש. יראת העונש זה, אני לא עובר באור אדום כי יש פה שוטר. אבל בלי שוטר כן הייתי עובר באור אדום. אנחנו מדברים על יראת רוממותו יתברך. מה זה יראת רוממותו? שירה מלפניו כמו שירה מפני מלך גדול ונורא. אין לנו מושג מה זה מלך גדול ונורא. ברוך השם, אנחנו לא חיים בעידן מלוכני ואף אחד לא יכול להוריד לך את הראש בגלל שלא חייכת לפי. ויבוש מגדולתו של הבורא על כל תנועה שהוא בא להתנועה, הכל שכן מדברו לפניו בתפילה ובעסקו בתורה. אז אנחנו עדיין זה נשאר סתום. מה זה בדיוק? מה זה בערך? מה זה פחות או יותר להיות ירא מגדולתו, מגדולת רוממותו יתברך? מה זה יראת הרוממות הזאת? זה כולם יודעים להגיד את המילים הזה, כולם יגיד יראת שמיים. אבל יש איזה משהו, שוב, לא יראת העונש, יראת רוממותו. זה מושג שקולטים אותו בצורה מאוד, כמו כל דבר שלא לומדים, קולטים אותו בצורה מאוד שטחית, מבולבלת, עם המון טעויות. במובן הכי, זה התבהר במהלך הספר, במובן הכי פשטני, ברמת הכותרת זה אלוקים נמצא בחיים שלך, הגודל האלוקי, השגב, החיים שלך הם לא חיים שמונעים לפי רק מה שמובן וגלוי וידוע. יראה זו הדרך שלנו להיות מחוברים לנצח, לאין סוף. יראה זה משהו, אני מנסה להגיד שיראה זה משהו שמח מאוד. כשיש חיים שיש בהם יראת שמיים, זה חיים הרבה יותר עוצמתיים, ונועזים ושלווים ורגועים, זה מיותר דה וסתר. יראת שמיים זה משהו מאוד מפחיד, מאוד מאוד. לאלוקים של יצחק, התורה קוראת פחד יצחק. אולי אלוקי אברהם בפחד יצחק, כך אומר יעקב ללבן. אז זה פחד, אבל הפחד הזה הוא לא פחד מצמיק וחונק. הפחד הזה זה כשמבינים שיש פה משהו שהוא גדול עליי, גדול עליי. לפחד מאלוקים זה להגיד, זה לא מגיע לי, אבל אין מצב שאני אוותר על זה. אין מצב שאני אוותר על זה. זה לא מגיע עליי, זה ענק עליי, זה לאין ערוך יותר ממה שמגיע לי, אבל אני לא אוותר על זה בחיים, לא מסוגלת לוותר על זה. אז זה משהו שהוא מאוד דומיננטי, אבל כדי שהוא לא יהיה ברמת הסיסמה, אז נצטרך לעסוק בזה. ההליכה בדרכיו, בינתיים כותרות. מה זה ההליכה בדרכיו? כולל כל עניין יושר מידות ותיקונם. והוא מה שבירו יצחיים ברכה, מה ערוך המפתר החום. וכלל כל זה שינהג אדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. כאלו חמנו זכרם וברכה, כל שתפארת לא עושה, תפארת לא מן האדם, דהיינו, כל ההולך לתכלית ההטבה האמיתית, דהיינו, שתורדתה חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. יש פה כמה פעמים דהיינו. אז מה זה הליכה בדרכיו? זה מושג אולי הכי מסובך. זה הליכה בדרכיו, קודם כל זה להאמין או להבין או לקבל את זה שלאלוקים יש דרך. איפה כתוב מה הדרך של אלוקים? מה הדרך של אלוקים? מה הכוונה של אלוקים יש דרך? מה, הוא הולך ממקום למקום? בתור משל כן, יש עוד דרכים. כשאת אומרת דרך, למה את מתכוונת דרך? אם את רואה מישהי במדרשה, ואחרי זה את שואלת איפה היא, אז היא אומרת לך, אני בחרסינה. ואחרי זה היא אומרת לך, אני בצומת בית ענון. ואחר כך אני בצומת הגוש, אז את מבינה שמה? שהיא לא בארבעת המקומות האלה, אלא שהיא בדרך לירושלים כנראה, נכון? את לוקחת כמה מקומות, את אומרת, רגע, זה לא מקום ועוד מקום ועוד מקום, אלא מה? אלא יש היגיון מאחורי כל הנקודות האלה. יש דרך. מסילת ישרים זה ספר שבנוי מהרבה נקודות, אבל הוא דרך, הוא מסילה, נכון? מסילה זה דרך. מסילה זה מסלול. כשאת הולך מפה לירושלים בהרבה מקומות, בעצם אף מקום לא הגעת אליו במקרה, או אף מקום לא הגעת אליו כי רצית להיות שם. יפה בצומת הגוס, זה לא מעניין כל כך אם יפה או לא יפה. מה שקריטי, שזאת הדרך לירושלים. אז דרך זה כללות, נכון? דרך זה אחדות. אומרך, מה שיטת רש"י? מה שיטת הרמב״ם? מה הכוונה שיטת הרמב״ם? הכוונה שאם עולה פוליטיקאי, להבדיל, עולה פוליטיקאי לשידור, יש מצב שאת יודעת לפני שהוא פותח את הפה מה הוא יגיד, נכון? כי אתה עלית על הראש שלו, הוא תמיד נגד. אז גם הפעם הוא יהיה נגד. בסדר, אז מה זה דרך? דרך זה עיקרון, דרך זה שיטה, דרך זה רעיון, שמתוכו יש הרבה פרטים. אז מה הכוונה ללכת בדרכיו? מה אלוקים רוצה שנעשה? הוא כותב את מה שהוא רוצה. הוא כותב 613 דברים שהוא רוצה שתעשי או שלא תעשי. איפה יש שם דרך? מה זה ללכת בדרכיו? אז הוא נותן פה דוגמה. מה הוא חנון, הפתח חנון. מי אמר שאלוקים חנון? מי אמר שאלוקים חנון? טוב, כתוב. אם לא היה כתוב, אז אלוקים לא חנון? אני יודע שאלוקים חנון רק כי כתוב? כשאומרים למישהו שחנון, באיזה מקום יכולים למצוא את הדרך של אלוקים? אז זה חידוש עצום. לפני שהולכים בדרכיו, צריך קודם כל לקבל את זה שיש לו דרכים. וצריך לנסות לזהות את הדרכים, לחפש את הדרכים. אז אם את רוצה לדעת לאן מישהי הולכת, את אוספת את הנקודות, בדרך זה את יכולה לחבר קווים ואז לראות מאיפה לאיפה זה הולך. פחות או יותר חווים. אז לוקחים את התורה ומסתכלים על כל מצווה בתורה כאילו נקודה. ואז מחברים את הנקודות ואומרים שמאחורי כל המצוות יש איזה רציונל, יש איזו שאיפה, מגמה. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיע ממקום מסוים אל מקום מסוים. מה זה הדבר הזה? למה הכוונה בדבר הזה? אז אפשר לתת דוגמאות, אפשר לתת דוגמאות. צריך להיכנס לראש של סוגיה ולחפש את הדוגמאות. אבל כן, מבטים, אלוקים נותן לנו את התורה, אז הוא לא רוצה שנהיה טכנוקרטים, הוא לא רוצה שנהיה דתיים, בטח שהוא רוצה שנהיה דתיים. הרב צוקרמן זצ"ל תמיד אומר, אל תהיו דתיים. אל תהיו רק דתיים. אל תחשבו שהתורה היא לעשות את כל הפקודות וזהו. עשית את כל הפקודות. יש איזה דרך כזאת שמאוד נוח לחנך לפיה. אם את רוצה להיות צדיקה, את פשוט מקיימת את כל ההוראות, וזהו. ואחרי זה את יכולה להיות אגואיסטית, את יכולה להיות עסוקה בעצמך. העיקר שאת מקיימת את כל ההלכות ואת מרגישה צדיקה, את יכולה להיות פנויה לעצמך. אז יש דרך בתורה, המבט של התורה, המבט על התורה מחפש מידות, מידות. מה, זה מידות, מה זה מידות? מידות זה לא נתת צדקה פה ועזר פה. מידות זה את בעלת חסד, ולכן נתת צדקה פה, ולכן עזר פה. כל הפרטים הם נובעים מתוך איזה עיקרון אחד אחדותי. אז איך יודעים מה הדרכים של אלוקים? כתוב מה אוכלו נפתח לנו. אז זהו, זה, כתוב שם, זה מה שאנחנו יודעים, חוץ מזה אנחנו לא יודעים. אבל מה אלוקים? נניח כתוב חנון. אז אלוקים רוצה שתהיה חנונה. אם באמת הדרך של אלוקים זה להיות חנון, אז את עושה את המצוות של אלוקים, ואת הולכת בראש שלו. אם את מבינה שהדרך לירושלים עובד דרך החרסינה, בצומת הגוש, אז את כבר לבד תדעי איך ללכת לשאר המקומות, נכון? כי את יודעת פה ופה ופה, את יודעת לחבר קווים. אז גם הרבה פעמים שלא כתובים בתורה, תדעי, אלוקים רוצה שאני אשם, זה הדרך שלו. איך מזהים דרכים אלוקיות? ברוך אתה, אני אגיד דוגמה מאוד מאוד מופרעת, מעוותת. שסיפר לי מישהו רב בחוץ לארץ בקנדה, שהתקשר לאחד מהקהילה שלו לפני פסח, הוא שאל אותו שאלה הלכתית, האם הוא יכול למכור את החמץ לאשתו? אשתו גויה. לקח זמן להביא. אז הוא אמר, מה, אשתך גויה? הוא אמר, כן. אז הוא אומר, אז אתה מתבולל, כן. למה? כי נורא חמודה. זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה שומר פסח. הוא אומר, למה לא? אני שומר על פסח, מקפיד ללכות פסח. לא יהיה לי חמץ בבית. התחתן גויה, הוא אומר, אבל זה אסור, איפה כתוב שזה אסור? איפה כתוב שאסור להתחתן גויה? אתם יודעות איפה כתוב? איפה כתוב? מה לפי דעתך מותר להתחתן גויה או אסור להתחתן גויה? למה אסור? למה אסור? גויה נחמדה, גויה טובה. גויה מתחשבת, מכילה, מקשיבה. עוזרת לזקנים, השכנים שלה, גוי, חמוד, טוב. למה לא התחתן עם גוי? כי כתוב בטח באיזה מקום, נכון? ואם לא כתוב באיזה מקום, אתם איך התחתן עם גוי? זה ממש נחמד. זה מוטרף, אתם חושבים, נכון? זה עזוי. ואם לא תמצאו, כתוב שעשור פסוקים. יש איזה פסוקים. אבל אם את לא יודעת הפסוקים, אז זה מוטרף. למה זה מוטרף? הוא מאוד מקפיד, הוא מוכר את החמץ אשתו, זה מאוד נוח. יותר גם קונה את זה בזול. הוא יכול לתת לזה מתנה בעצם. אבל למה זה מוטרף? למה זה מוטרף? כי זה נגד כל העיקרון של התורה. שמה? שהתורה היא לא כמה פקודות שאני עושה. אתה יכול להיות מוזיקאי שמתחתן עם אחת שלא מבינה מוזיקה. התורה זה חיים. הילדים שלך היו גויים. זאת אומרת, הדבר הכי יקר אחד בחיים. לא אכפת לך מהילדים, לא באמת. זה לא עצם החיים שלך, זה שורת פקודות שאתה עושה. התורה היא מערכת שלמה של חיים. התורה, אז כתוב, כתוב איזה דברים חמורים מאוד על מי שמתבולל. זה יותר חמור מקראת אפילו. ככה רמב"ם כותב. אבל מי ששואל שאלות כאלה, אז משהו פה מבולבל לגמרי. זה כמו שמישהו, זוכר, סיפר לי, פעם פגשתי מישהו ככה, לפני הרבה עשרות שנים. כשהתחלתי את הישיבה פגשתי מישהו והוא סיפר לי שהוא לומד חפץ חיים וזה קשה, הוא אומר, באיזה מזל שהחפץ חיים אומר שמותר לדבר לשון הרע לחילונים. אז אמרתי לו, מה החפץ חיים אומר שמותר לשון? אז בדרך חפץ חיים לא אומר שמותר לדבר לשון הרע לחילונים. חפץ חיים אומר שמי שמנסה לשכנע אנשים אחרים להיות לא דתיים, מי שלועג לדת ולתורה ונלחם נגדם, צריך להילחם נגדו בחזרה. אבל הוא כבר קלט את הראש, איזה כיף שמותר לדבר לשון הרע לחילונים, כי הוא נורא רוצה לדבר לשון הרע. על דתיים אסור כבר. שחפץ חיים אמר שאסור. אז ברוך השם שהחילונים עוד יכול לדבר. זה משהו פה מעוות לחלוטין, נכון? זה שלא מדברים לשון הרע זה לא כדי לא להסתבך, לא מדברים לשון הרע, כי זה משהו רע, זה משהו מכוער. כמו שיהיה הוראות, נא לא להיכנס, לא, נא לא להכניס ידיים לתוך פחי האשפה. אז הוא יגיד, וואי, זה כיף, אני יכול להכניס את הראש לתוך פח האשפה. זה לא כתוב שאסור. זה להיות קוזק של אלוקים, זה. איך הרב ציודה קורא זה? מקיימי מצוות שאינם מאמינים. יש דבר כזה מקיימי מצוות? יש מאמינים שלא מקיימים מצוות, יש מקיימים מצוות שלא מאמינים. אז ללכת בדרכיו זה קודם כל להאמין שיש לאלוקים דרך. ללכת בדרכיו זה להאמין בנו, בעצמנו. למה להאמין בעצמנו? כי כי אם את לא מאמינה בעצמך, את חושבת שאת אפס וחסרת משמעות, וחסרת ערך, וכל מה שאת מבינה זה הרמה של שטויות, ורק אלוקים צודק. אז את עושה מה שהוא אומר וזהו, אל תנסי בכלל לזהות דרכים. גם מי עד שתזהי דרכים? מי עד שתביני את אלוקים? חברה שלך, את יכולה להבין מה ההיגיון שלה. חברה שלך, מתוך הרבה פרטים, את יכולה להגיד, אני מבינה, היא כזאת וכזאת. אלוקים, מי אנחנו? ברגע שאלוקים הולך לדרכה, אז אלוקים מספר לנו שהוא סומך עלינו ובוטח בנו, שאנחנו יכולים לזהות הדרכים שלנו. אנחנו לומדים עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, ואנחנו לאט לאט יכולים להתחיל לחוש מאיפה הרוח נושבת. אפשר לראות את זה בכמה מקומות, בשלושה מקומות אפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה בתורה, בהלכות. אפשר לתת דוגמאות על הלכות, אבל איך רואים שהוא חנון ורחום בתוך ההלכות, איך רואים את הדוגמאות האלה? אפשר לראות למשל, אני לא יודע אם לקפוץ לסוגיות שנעסוק בהם במשך השנה, וחוץ מהתורה, איפה עוד אפשר לראות את הדרכים של אלוקים? די אחת של אלוקים, זה... למשל, האם המדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו או לא ראשית צמיחת גאולתנו? האם מדינת ישראל זה בן גוריון והרצל החליטו יום אחד להכריז מדינה או לא? זה מבט מאוד מאוד שטחי, מאוד 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 שטחי. כי מי שמסתכל על ההיסטוריה, אז הוא רואה איך אלוקים מוליך את ההיסטוריה. אלוקים כתב כמה ספרים, הוא כתב את ספר התורה, והוא כתב את ספר תולדות שמיים וארץ. תולדות שמיים וארץ כתובים לא באותיות, אבל אלוקים כתב את זה, הוא נמצא בשמיים. ואפשר לראות את אלוקים, הדעת שאת לא יכולה לראות את אלוקים, אלוקים הוא שקוף, הוא בלי חושים. איך אפשר לראות את אלוקים? איך אפשר לראות את אלוקים? בתהליכים. אם יש תהליכים, אפשר לראות אלוקים. כמו את ההתקדמות שלך במדרשה. אם את כל רגע תבדקי, נהייתי יותר צדיקה, נהייתי פחות צדיקה, את לא תראי כלום. את לא תראי כלום. אם יש לך אחים קטנים, אחיות קטנות, ואת כל יום בבית, אז הם לא גדלים אף פעם. מה אתם אומרים? אם את חוזרת הביתה פעם בהרבה זמן, אז הם כל פעם קופצים. הם או אחיינים, הם קופצים. למה? כי הם בטח שהם גדלים כל הזמן, אבל זה מזערי, זה תהליכים מאוד פנימיים, אז לא רואים אותם. אז על עצמך, אם את רוצה לראות אם התקדם ואת בודקת רגע רגע, את הרבה פעמים רק נהיית עצבנית ורואה יותר בעיות ואת מרגישה שאת בנסיגה לאחור. אבל אם יש לך סבלנות ויכולה לראות זה פעם בהרבה זמן לעשות את החשבון הזה, אז את יכולה לזהות ההתקדמויות שלך. את אלוקים אפשר לראות בתהליכים. אם את רוצה לראות מה המצע של מדינת ישראל, אל תגידי, וואו, איזה בעיות היום ואיזה ממשלה. תשאלים מה קרה לפני 30 שנה, לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, ואז את יכולה לראות איך הקדוש ברוך הוא מוליך את העולם. יש פה דרך, דרך. לאלוקים יש דרכים, זה בסיסי. הדבר הראשון זה יראת אלוקים, דבר שני זה לך בדרכיו, יש. המדינה קמה, את רואה שזה תהליכים היסטוריים, תרבותיים, מדיניים של מאות שנים, של סוף ימי הביניים, וההשכלה, והנאורות, והמדינה המודרנית, אנשים להיות ציונים, לא בגלל שלכמה חבר'ה אמרו יאללה בוא נקים מדינה, זה תהליכים כאלה שאו שהם קוראים לבד או שאלוקים הוליך אותם, שאלה אם אני מאמין או לא מאמין. אפשר לראות אלוקים בתוך, תהליכים אלוקים בתוך התורה, איך התורה בונה חברה. אפשר לקחת מצווה אחת ולהתחיל להקשות עליה קושיות. המשפטי השם אמת צדקו יחדיו, רק שרואים את כל המערכת. ועד שרואים את כל המערכת אפשר לזהות את איזה חברה התורה רוצה שנבנה, איזה משפחה התורה רוצה שנבנה. זה מאוד, מאוד נלעג, מאוד מטופש, לקחת פרט אחד ולקשות על פרישים. צריך לדעת, למה שמת פה נקודה שחורה? תראה את כל הציור, ואז תבין, למה שמתי פה נקודה שחורה? דווקא מתוך זה, דווקא מתוך ההקשר אנחנו יכולים להבין הרבה דברים. עושים את זה בתורה, עושים את זה גם בהיסטוריה. מסתכלים איך האנושות מתקדמת, איזה תהליכים יש בה. המילה תהליכים, המילה תהליכים פירוש דבר שלא הכל קטוע, לא הכל פרטי, לא הכל מנותק. יש פה איזה רציונל פנימי, איפה אפשר לראות עוד את אלוקים? בטבע, בטח, בטבע. אנחנו רואים איך האבולוציה והגיאולוגיה מסבירים לנו איך העולם התחיל מאפס, מוחלט, ממוות. ולאט לאט באופן עקבי נוצרים פה חיים, לאט לאט. רואים שלאלוקים יש הרבה סבלנות, ואיך הטוב הולך וצומח ומתפתח. פעם הייתם, מה הייתם פעם? אתם זוכרות? נכון, האדם בא מהקוף ככה. האבולוציה אומרת, דרווין אומר שהאדם בא מהקוף. ומה התורה אומרת? מה התורה אומרת על זה שהאדם בא מהקוף? לפי התורה, מאיפה באנו? זוכרות? מאיפה? אני לא שומע.
מהאדמה.
מהאדמה. אלוקים לקח אדמה ומים. איך קוראים לזה? קבובות. זה לא כל כך יותר טוב מקוף, נכון? זה לא כל כך יותר טוב מקוף. האבולוציה היא רק, אני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, אבל היא רק היא מעצימה את המפגש עם אלוקים. משום שפעם היינו קבובות. ואז מה קרה? מי קבובות נהיינו בני אדם? כמה זמן לקח לקבובה להיות בן אדם? יכול להיות שכמה שניות, ויכול להיות שכמה עשרות מיליוני שנים, כך יכול להיות. קבובה הזאת נהייתה חומצות אמינו, ואחרי זה נהייתה חלבונים, ואחרי זה נהייתה תא, ואחרי זה נהייתה אמבה, ואחרי זה שלשול. אתם זוכרות שהייתם שלשול? אבל אולי, אם הייתם אדמה. ופעם היינו אורנגוטנגים, יכול להיות, לא בדיוק, אבל אולי. אבל אלוקים דוחף את כל המהלכים, ובסוף נהיינו בני אדם. זה שמישהו מעלה תיאוריה שהתפתחנו באופן אבולוציוני, יש פה תהליך. לאיפה אפשר להגיד את התהליך הזה? אפשר לקחת את זה לשלושה מקומות. מקום אחד אפשר להגיד, אנחנו קופים, אני עכשיו חשבתי שכולם בני אדם ורק אני קוף, לא גיליתי לאף אחד. שיש לי מחשבות של קוף ורצונות של קוף ודחפים של קוף. עכשיו באבולוציה גילתה שכולם קופים, אז בואו נפסיק לעשות פוזות. ונהיה דוגרי, נהיה קופפים, נקפץ כולנו כמו קופים ונתנהג כמו קופים. זה אופציה אחת, נכון? איזה עוד אופציות יש לזה שבאנו מהקוף? יש אופציה שאומרת, תשמע, תשמע, תיזהרי, את באת מהקוף. אם לא תשמרי על עצמך, השימפנזה תפרוץ. תהיה רגועה עם עצמך, תשלטי בעצמך, תעשי גדרים, סייגים. אל תגידי בואי נזרום, אם תזרמי, אז איזה אורנגוטנג יפרוץ מתוכך, תיזהרי. איזה עוד מסקנה יכולים לקחת מזה שבאנו מהקוף? להגיד, תשמעו, אם באנו מהקוף, אז וואלה, התקדמנו. זאת אומרת, אנחנו עוד לא נביאים, אבל אנחנו ככה מנביאים, לא? זאת יחסית. תשבי אורנגוטנג אלייך, את באמת הרבה יותר מפותחת. אז מה כבר נשאר בשביל להגיע? תשבי המבה אלייך. אם עשית את כל הדרך, אז בשביל להיות נביאה, נשאר הקצה של הקצה. אז העובדה הזאת שיש אבולוציה היא עובדה שלא בהכרח מרחיקה את המולדים, להפך. להפך, רק אומרת שיש פה תהליכים שלוקים יש המון סבלנות והמון עין טובה והמון הכוונה והעולם צועד לטוב, יש משברים פה ושם, יש סיבוכים פה ושם. אתם יודעות שבמאות השנים האחרונות יש שפע מטורף שגורם לאנושות להיות במצב איכות חיים הכי 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 טובה שהייתה אי פעם בהיסטוריה. לא מדבר על שלמה ועל לואי 16 שבאופן פרטי שדדו, היה להם הרבה כסף. אני מדבר לך, אדם נורמלי אין תוחלת חיים כזאת ואין רווחה כזאת ואין כזאת כמות של אוכל ובריאות וזכויות פרט וחירויות כמו היום. זה תהליך שמתפתח כבר במשך 300 שנים לפחות. ב-300 שנים האלה מה היו? היו קטסטרופות. הייתה מלחמת העולם הראשונה והשנייה והיו קומוניסטים והיו צונאמי, והיה קורונה, אבל זה הכל לא, הכל לא שינה יותר מדי. עם כל הקטסטרופות שאנשים חוללו, התנועה הזאת של השפע וההתפתחות והצמיחה והברכה, מעולם לא היו כל כך הרבה אנשים על פני כדור הארץ, ואנשים שכל אחד מהם איכות החיים שלו, מעולם בהיסטוריה אני חושב חיים של יהודי לא היו כל כך חשובים, לא היו כל כך הרבה בעלי ערך, מעולם לא הייתה. חיים של כל אדם, בעיקר יהודי. אתם יודעים שבמדינת ישראל לכל אדם בעולם ברור שהדבר הכי חשוב בעולם זה חיים של ישראלי. אם הייתה בחורה מסכנה, חולת נפש, שהשתגעה ועברה את הגבול לסוריה, אתם זוכרים, הייתה לפני שנה מישהי כזאת. אז ברור שמדינת ישראל תעמוד על הראש, תפעיל את הקשרים הכי גדולים בעולם כדי היא בעצמה עברה לשם. ומדינת ישראל משתגעת, זו המדינה היחידה בעולם שמשתגעת כדי לחלץ עצמות של אנשים שנהרגו לפני לוחמים, שנהרגו לפני 40 ו-50 שנה, ורוסיה יודעת שתרוויח כל כך הרבה אם תסייע להביא חייל, והאויבים שלנו יודעים שהאוצר הכי יקר, חס חלילה, שהשם ימוטט עליהם את רעתם, לחטוף חייל צה"ל, השם ישמור, זה הדבר הכי יקר, כל האנושות יודעת, הדבר הכי יקר זה חיים של יהודי. אז יש הרבה צרות באמצע, אבל כשלא מסתכלים עכשיו על הכותרת, הכותרת הכל במאיים, מאיים, מאיים, כשמסתכלים על תהליכים, רואים איך הכל צועד, צועד, צועד. אז ללכת בדרכם זה להסתכל על עצמנו, ולהגיד אלוקים סומך עליי, שאני אזהה אותו ואני אבין אותו. התהליכים לא כתובים בתורה. בתורה כתובה, תהי בקריה, תהי בחרסינה, תהי בצומת הנון, תהי בצומת העוקפים, תהי בצומת הגוש, תהי בזה. את לבד תדעי לחבר ולדעת מה אלוקים מבקש ממך. מה אלוקים מבקש ממך. הוא מאמין בך, את שותפה שלו, אלוקים רואה בך שותפה שלו, לא רק ביכולת שלך להתכופף ולעשות משהו, אלא ביכולת לחיות איתו, לזהות את החנון. עם עין רעה, מי אמר שאלוקים חנון? יש בעולם הרבה רוע, הרבה בעיות, בשביל שאלוקים חנון, צריכים עוד הרבה ביולוגיה, נכון, ופיזיקה, וכימיה, ולהבין איך שום דבר לא פשוט, ואיך המערכות האקולוגיות, ואיזה פלא זה שאת שומעת ורואה ומדברת, ונגיש לך מים וחמצן, ואוכל בריא, ותהליכים מופלאים ואדירים כאלה, צריך להיות דרכי השם, צריך להיות דרכי השם. אז החלק השני בתוך עבודת השם, זה א', יראה, יראה זה נשמה יתרה, יראה זה לחוש בשגב, יראה זה שיש בך יכולת לזהות אצילות, יש בך משהו מעבר לעצם הקיום, משהו שמעצים אותך, מגדל אותך. ואחרי זה השלב השני זה הליכה בדרכה, ואנחנו ככה ממש ממש רצים על כל דבר. מה זה הליכה בדרכה? בוא נקרא עוד פעם עכשיו, כל עניין יושר המידות ותיקונה. שאת היא הולכת, את דומה לאלוקים. את לא רק מקיימת את מה שהוא אומר, אלא את חיה. את האידיאלים שלו. מה שבערוז חומר מלכה, מה אורך ומפתר החום. כלל זה, יש כלל, כלל זה מה זה כלל? כלל זה דרך, עיקרון, נכון? שמה? שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. לא על פי אלוקים, אלא על פי היושר ומוסר. מי קובע מה זה יושר ומוסר? מי קובע? את. את. תהיה שרה ומוסרית. את תחליטי, נכון, אבל אלוקים סומך עלייך. אם את הולכת לפי היושר והמוסר שלך, ככה עמך לומר, כאלו חכמנו זכמה ברכה, במשנה ועבוד כל שהיא תפארת לו עושה, תפארת לו מהאדם. מה זה דרך ישרה שיעבור לו, איזה דרך ישרה, זאת אומרת, מה הדרך שיעבור לו האדם? תפארת לו עושה ותפארת האדם. מה זה תפארת לו עושה ותפארת האדם? יש לו שני הסברים. כתב דעיינו ודעיינו. הדעיינו הראשון, כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית. מה זה תכלית ההטבה האמיתית? שתולדתה חיזוק התורה וחיזוק אחוות המדינות. אם את מתנהגת בדרך שבני האדם מתרגשים ממנה, בדרך שגורמת לבני האדם, אבל בני האדם הם סתם טיפשים, נכון? בני האדם הם מעוותים. לא נכון. המשנה פה אומרת שבני האדם הם ישרים ובני האדם הם טובים. יש משהו בריא מאוד באנושות, וכשבני האדם מתלהבים ממישהו, מתרגשים משהו, יש פה משהו מאוד כנה ואמיתי, זה לא לעשות פוזות. זה להתייחס לישרות האנושית שלך, לאופי שלך ושבני אדם נורמליים, כאל פרמטר, כאל משהו שקובע ומגלה לי מה האלוקים רוצה שאני אהיה. מה זה תכלית ההטבה האמיתית? דהיינו, חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. מה זה תיקון אחוות המדינות? אחריות על העולם, אחריות על החיים, אחריות על החברה. תורה כזאת שהיא לא אומרת אני את נפשי הצלתי, לא מתעסקת בעצמה העיקר שאת השטיבל שלי ואת החסידות שלי ואת ההכשר שלי אני אטפל והכל יהיה בסדר. תורה כזאת שהיא כמו אלוקים, אלוקים אחראי על העולם, אז גם אני, איפה, במה אני מסוגלת, לא יודע. אבל הרצון, האכפתיות, הערך, אז זה משהו מאוד בסיסי, ואחד מחמשת העמודים שהעולם עומד עליהם. להמשיך, ברור עד כאן? כן. אבל תגידי בקול, בסדר?
זה לא מסוכן להגיד
ש... כן, זה מסוכן מאוד. צודקת. מה לא מסוכן? להגיד שיושב המוסר לא נקבעים על ידינו, זה לא מסוכן? איפה אי אפשר למות? אתם יודעים מתי לא מסוכן? כשתמותו הכל כבר יפסיק המסוכן. זה אני מסכים. אם תגלו לי איזה שיטה בעולם הזה אין בסכנות, אני ארווח מאוד. יש פה מסביב שכנים לא נחמדים, שמעתם? יש לנו שכנים פחות נחמדים, אז בואו נוותר להם. זה מסוכן להילחם איתם. אין פתרון. יש בעולם הזה הזדמנויות. העולם הזה, את לא יכולה לגור בתוך בונקר. הכי מסוכן זה לגור בתוך בונקר, כי האויב יגיע לתוך הבונקר ויעלה אותו באש. פעם צעירים יהודים רצו לעלות מאירופה לארץ ישראל, אמרו להם זה מסוכן, יש פה טורקים, יש פה בריטים. אז נשארו באושוויץ, שם כנראה לא היה מסוכן. כשאלוקים מבקש ממך משהו, אז אין לך פתרון להגיד שזה מסוכן או לא מסוכן. מה שלא תעשי, יהיה מסוכן. מאוד מסוכן להגיד שאלוקים סומך עלינו. מאוד מסוכן להגיד אחרת. אני מבין מה את אומרת, כי כל אחד ימציא מה המוסר שלו, ומה נחשב יפה, ומה נחשב לא טוב. אז כמובן שמוסר אנושי מאוד מאוד לא מוסרי בעיניי לא לעבוד בשבת. ההלכה מנצחת את המוסר, זה אין מה לדבר. ולא כל אחד ממציא מוסר, צריך להסתכל מה הציבור גדול, מה... לא כל אדם עם פסיכוזות אולי, הוא באמת עם בעיות נפשיות, אבל עם הרבה אנשים מגבים את זה. וזה נראה נכון, זה נראה מוסרי. כשמישהו כותב ספר, סיפורים, בסדר? ובסיפור יש טוב ורע, נניח. יש דבר כזה, ראיתם פעם? אחד טוב ורע. אז כל ילד נורמלי בעולם הוא בעד שהטוב ינצח. הוא גר בפקיסטן, או גר ביוון, או גר בקוריאה הדרומית. באופן טבעי, ילדים, איזה תרבות שהם גדלו, הם טובים, הם רוצים שהטוב ינצח. יש משהו בריא באנושות. יש גם משהו חולני, צריך לבדוק. אם אני המצאתי את זה, לא המצאתי את זה, צודקת, זה מסוכן. להיות בחברון זה מסוכן, אז בואו נעזוב אתכם. היא הרבה יותר מסוכן. השיטה הזאת שמסוכן היא לא עובדת. היא עובדת אולי, אם אני מנסה להציל את עצמי הפרטים, אני מנסה להציל את העולם, את אחוות המדינות, אז זה מסוכן. זה מסוכן לתת חופש של ילדים. זה הרבה יותר מסוכן לא לתת חופש של ילדים. זה מסוכן לשחרר, זה הרבה יותר מסוכן לא לשחרר. זה מסוכן, את צודקת, אני ממש מזדהה עם מה שאת אומרת, אבל אלוקים, חלק מהדרכים של אלוקים זה לקחת סיכונים. לפני שאלוקים ברא אותנו, אתם יודעות מה היה פה? מה היה לפני שהוא ברא אותך? הכל היה אלוקים. ואז אלוקים עשה משהו לא יאומן, הוא אמר, אני זז הצידה, במקום שאני אהיה, מה יהיה? את תהיה. במקומי. לפני שאת דיברת, אלוקים דיבר. אבל אלוקים יום אחד החליט שהוא בורא עולם כי הוא צריך אותך. הוא ידע שאת פחות חכמה ממנו, פחות צודקת, לפעמים מתבלבלת. אלוקים פינה חלל. שמעתם פעם את המילים האלה, פינה חלל? מילים סודיות כאלה. הוא זז הצידה, אמר, בואי, דברי את. זה ממש מסוכן, כי את יכולה לדבר שטויות. יצא פעם למישהי שדיברה שטויות? לא יצא. מכירות איזה חברה שדיברה שטויות פעם? אלוקים לוקח איתנו, מה זה סיכונים? חבל, אז מה זה סיכונים? אלוקים נותנו בחירה חופשית ואנחנו עוברים את גיל העשרה. אלוקים נתנו לעבור את גיל העשרה. לא תמיד כולם עוברים את זה מוצלח. אז הכי טוב להכניס את כולם בבתי סוהר, להוציא אותם בגיל 18, אולי עד אז הם יסתדרו. אז זה גם מסוכן. אם מישהו רוצה לחיות חיים לא מסוכנים, אז אני לא יודע מה, הוא יגור בתוך קופסה מצמר גפן, אין לי מושג מה הוא יעשה. אלוקים, מי שפותח את ספר מסילת שערים, הוא לוקח סיכונים. מי שרוצה לזוז קדימה, אז יכול להיות שהוא ישפור את הרגל בה באמצע. דעת שאם יש לה חלומות, לא כדאי לספר אותם. כי מה יקרה אם תספרי את החלומות שלך? אתם יודעות מה קורה למי שמספר את החלומות? זורקים אותו לבור. ככה קראתי. חלומות של צדיק אחד, הוא סיפר אותם לאחים שלו. למה הוא סיפר? כי הוא האמין בחלומות. אבל את האחים שלו זה לא יצחיק. ממש לא יצחיק. וכשהייתה להם זמות, זורקו אותו לבור. אז אפשר להגיד, זה מסוכן לספר חלומות. בואו לא נספר חלומות. אפילו לעצמנו בואו לא נספר חלומות. זה בזבוז זמן, ובמקרה הכי טוב. אבל אלוקים לא ייתן לנו. מי שמנסה לחיות בלי חלומות, אז החיים שלנו מסוכנים באמת. אז החיים עלובים, ריקים, עצובים, כואבים וחסרי כוח. אנחנו מוקפים במיליארדי חיידקים. והיכולת של מערכת החיסון שלנו לנצח אותם, זה רק אם יש לה חלום, אם רק יש לה אש בעיניים. חיידקים פיזיים וחיידקים נפשיים ורוחניים. מדינת ישראל מוקפת חיידקים, ומי שיש לו חלומות, אז יש לו איזה אש בעיניים, והוא יכול לנצח את הכל. ואם אין לו חלומות, אז זה נהיה הכי מסוכן. הכל פה מסוכן. הכל מסוכן. היה לי דוד נוחו עדן שהיה שייך לנטור הקרטן, אתם יודעות מה זה. וכשהייתי בשיעור א', הייתי מתווכח איתו הרבה על כל מיני דברים שאנחנו לא חשבנו אותו דבר. אז פעם אחת התווכחתי איתו, אם צריך ללמוד אמונה. הוא אמר שאסור ללמוד אמונה, ואני אמרתי שחייבים. תמיד חכם מאוד גדול, והוא ראה שהוא לא משכנע אותי, אז הוא אמר לי ככה, בעצם הוא אומר, תשים לב, כל מי שמתחיל ללמוד את הדברים האלה, בסוף נהיה ציוני. אז זה מסוכן ללמוד אמונה. בסוף נהיה ציוני, תיזהרו. אז בואו לא נלמד אמונה, אולי נצליח לא לציוני. אז האויבים שלנו נסמכו, זה מסוכן ללכת לגולני, בטח מסוכן. אז בואו לא נלך לגולני. ניסינו את זה באושוויץ, בדקנו את זה, זה לא הצליח כל כך. התברר שאם אין לנו צבא, זה הרבה יותר מסוכן. ככה התברר, זה מסוכן. כל פעם שיהיו לו חלומות, אז זה סכנות. אם לא יהיו לו חלומות, אם תהי אבן, פועלה, שלכת, לא יש לו סכנה. תהי זרוקה בצד, הכל יהיה רגוע. זה לא יעיל וזה לא עובד. אז זה שאומרים זה מסוכן, זה לא עוזר לכלום. כי צריך לבדוק מה האופציות האחרות. ואם לא נסמוך על עצמנו, בענווה, בצניעות, אם לא נסמוך על עצמנו, אז לא יהיה לנו אלוקים. בשביל שיהיה לי אלוקים, אני חייב שיהיה לי אותי. כדי ללמוד את כל התורה על רגל אחת, אז מה העיקרון? עיקרון זה ואהבת לרעך כמוך, או בעברית שלכם, ואהבת לרעך כמוך. על מה כל התורה אומרת, על מה? אז זה שאת אוהבת אותך. מאוד אוהבת אותך. אם את לא מספיק אוהבת אותך, אז הרגל האחת של התורה קרסה והתפוררה, ואין לתורה שלך מה לעמוד. לאהוב אותך זה לא להיכנע ליצרים ולדחפים ולתסמכים שלך. מה זה לאהוב אותך? לאהוב אותך זה להיות מאוהבת בך, זה לראות את היופי שבך, ואת הגודל, ואת התקווה, ואת הברכה, ואת המוצלחות, ואת החוזקות, ואת החלומות שלך. זה נקרא לאהוב אותך. אפשר גם לאכול שוקולדים, בסדר, אז זה משהו מאוד מאוד שולי. אז ככל שאת יותר אוהבת אותך, ככה את יותר מקיימת בצורה שלמה. את ואהבת לך, ככה התורה שלך במקום, הרבה יותר בריא, הרבה יותר עוצמתי. אז זה מסוכן לגרום לילדים לאהוב את עצמם, יכולים לעוף על עצמם, נכון? אפשר לגדל אותם. עם משמעת ושלטון ופקודות והכל, ואז הם מתנהגים בדיוק כמו שאני רוצה. אבל אומרים שזה הרבה יותר מסוכן. הרבה יותר מסוכן. אני לא קורא פה, אני קורא את זה, זה לא המצאות שלי. רבי אמר, איזה דרך שרה שווה אדם, כל שתפארת לעושה, תפארת למעדה? תפארת לעושה, אז זה מה שאלוקים מרוצה. לא, זה לא מספיק, צריך גם שבני אדם. המשנה פרקי אבות אומרת, כל שרוח המקום נוחה ממנו, רוח הבריות נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. עוד פעם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. המשנה הזאת היא משנה שהרבה אנשים התרעמו כנגדה. כי המשנה יוצרת קשר בין רוח הבריות לרוח המקום. אם הבריות נוחים, אתה נוח לבריות, אז אתה גם נוח למקום. אם אתה לא נוח לבריות, אתה לא נוח למקום. יהיו הרבה אנשים שיגידו, לא נכון, אני לא נוח לבריות בגלל שאני לא משתף פעולה עם כולם, ואני לא מוכן להיכנע להנדסת תודעה. ואני לא אחלוח לבריות, כי אני אומר להם את האמת בפרצוף, ואני היחיד שלא מוכן להתכופף ולהגיד שהמלך הוא עירום, מה פתאום? אז זה מאוד מאכזב, אבל ככה משנה פרקי אבות אומרת. משנה פרקי אבות אומרת, לא אומרת שאת צריכה להיות נחמדה ולהגיד דברים יפים לכולם. את יכולה לחלוק על כולם, את יכולה לעשות את זה מכל הלב. אבל אם יש בך איזה משהו כזה שרוח הבריות נוחה ממנו, את יכולים להגיד, אנחנו חולקים עלייך, חושבים שאת טועה. אבל משהו רוח הבריות נוחה ממנו. שבת קראתי ספר מישהו כתב על הרב דרוקמן, אז הביאו את יוסי שריד. הוא דיבר באיזה סרט עליו, איזה הזכרה עליו. אז הוא אמר, אין דבר אחד שאני מסכים איתו. דבר אחד שאני מסכים. כל דבר אנחנו... אבל רוח הבריות נוחה ממנו. לא זוכר מה, אמרנו ארבעה דברים. יושר והגינות ומוסריות וטוב לב. רוח הבריות נוחה ממנו זה לא תהיה נחמדה ותגידי מה שאנשים רוצים שתגידי. עוד שיגידו שאת פנאטית וקיצונית. זה לא פייר. למה הבריות יקבעו מה רוח המקום? זה לא פייר. רוח הבריות לא נוחה ממני. כי אני באמת, אני לוחם נגד השקר ואני מזעזע את ה... יש הרבה דרכים ללחום נגד השקר. ולא עושים את זה בפחות נחרצות ופחות מוחלטות. אבל אם עושים את זה עם מידות רעות, אז אנשים נעלבים, ואם עושים את זה עם מידות טובות, אנשים חושבים שאני אומר דברים מאוד לא נכונים. אבל נוח, אני לא יודע מה זה בדיוק נוח, לא יכול להיות מוכנים. יש פה משהו לא, לא מובן, אבל הוא כזה. ככה רבי אומר, מה לעשות? כל שתפארת לא עושה, תפארת לא מיועדה. על פי היושר והמוסר, לא כתוב פה על פי השולחן ערוך, זה יהיה בחלק החמישי. על פי היושר והמוסר. אתם רואות שאפילו הרשעים היום, האויבים שלנו, החמאס והחיזבאללה, הם לא אומרים אנחנו רשעים, מה הם אומרים? הם אנחנו טובים והציונים יורים, ירי, לא הבחנה. החמאס מאוד מזועזעים מזה שמדינת ישראל מוציאה להורג מחבלים. הם כל כך מקפידים על חיי אדם, הם כל כך מקפידים לא להוציא להורג מי שיורה עליהם. הם שקרנים, הם יודעים בדיוק שהאנושות מכבדת מוסר. ולכן הם מרמים שהם מוסרים ואנחנו לא מוסרים. אבל משהו בתשתית בלב של כל אחד הוא מוסרי, הוא רוצה להיות מוסרי, אם יצליח או לא יצליח, זה משהו אחר לגמרי. יש כאלה שעושים הצגות של מוסרים, זה משהו אחר לגמרי. יש משהו בריא, בריא בנפש שלנו, צריך מאוד ללטש את זה. יש אורלה בלב, אתם יודעות, אורמה לשמית לבבך וכבר לבבך. אורלה זה משהו מעוות, אבל מי שמשתדל, מקפיד. אז יש משהו בריא כזה, כן, שזה לא רק בא, זה גם שאיפה, לאן אני הולך. כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית. מה זה הטבה האמיתית? תודה חיזוק התורה, בוא תעצור פה, תורה! לא, 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 הוא לא עוצר פה. תיקון אחוות המדינות. מדינות זה קשר חברתי. יחסי חברה מתוקנים. איך מערכות היחסים בתוך המשפחה, בתוך הקהילה, בתוך העם שלי, בתוך העולם. אם לתורה שלי בכלל אכפת מזה או לא אכפת מזה. אהבה, שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך, תתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ואמו, ויצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים, ויקנה על זה, וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. אז מה זה לאהוב את אלוקים? עד איפה הגעתם? יש לכם שיעור שרץ על הספר, נכון? עד איפה הגעתם? בערך, בלי מבחן. איך? סוג של רצות על הספר. אז תפתחו בפרק י"ט נניח. או י"ח אפילו. הוא מסביר מה זה חסידות. שאני נמצא אקח כאן זמן, פרק י"ט דווקא. לא, 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 י"ח. י"ח זה פרק קצר. בואו נקרא אותו, בסדר? ונבאר את העניין זה על הסדר. יש לכם פרק י"ט? י"ח, סליחה. ונבאר את העניין זה על הסדר. כל אחד עם חוץ אחר. מצאתם? מי שהיא לא מצא? הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. מכירות את הדברה הזאת? שמעתם עליה. ועניין זה, מה זה לעשות נחת רוח? איך עושים נחת רוח לאלוקים? רוצה לעשות לו נחת רוח? העניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על ישראל כבר ידועות על חובתה ידועת דרך הנמגע. זה השולחן ערוך. מה ההלכה אומרת? זה השולחן ערוך אומר. אומנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית. יש מי שעושה את מה שכתוב בתורה, כי הוא מאמין בתורה, כי זה חשוב. אבל יש כאלה שאוהבים את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית. אז איך הם מתנהגים? לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו מה שמפורסם מן החובה של כל ישראל בכלל. אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו. בן שמת על אבא שלו. שאילו יגלה אביו את דעתו גלוי מעט, שהוא חווה את הדבר מן הדברים, אם אבא שלו אומר לו, בן שלי, יש מצב שאתה מביא כוס מים? אז מה הוא עושה? הוא אוהב אותו. אהבה אמיתית, אז מה הוא עושה? אומר, כוס מים אבא, חכה חכה, הוא לא אומר. הוא מביא לו, נכון, זה כוס מתפוזים, עסיסית כזאת, עם לימון, וקרח וקש, נכון, למה? כי אני מת על אבא שלי, אני כל הזמן חושב, איך אני אפנק אותו? אתם רוצות שזו דוגמה תהיה הפוכה, זה יהיה יותר ברור? איך אבא מת על הבן שלו? יום אחד זה עובד לשני הכיוון. שאילו יגלה אבי ודעתו גילוי מעט, שהוא חובץ בדברים ודברים, כבר ירבה הבן בדבר ומעשה על כל מה שיוכל. אף על פי שלא אמר אביו, אלא פעם אחת, חצי דיבור, די לו, זה מספיק. די לו לאותו הבן להבין איכן דעתו של אביו נוטה, לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש. למה? כיוון שיוכל לדון בעצמו שיהיה דבר הנחת רוח לפניו, ולא מבין שצריך יותר פירוש לומר פעם אחרת. נכון, יש הרבה כאלה דוגמאות. אם את מאוד מאוד אוהבת חברה, מאוד מאוד רוצה לפנק אותה, מאוד מאוד רוצה לתנה. ופעם אחת היא הולכת לידך ואומרת, וואו, את זוכרת את הצעיף שהיא לבשה, מה זה צעיף יפה? אם את אוהבת מאוד מחייכת, ואת הולכת לחנות וקונה את הצעיף הזה, היא לא ביקשה ממך ולא כלום, היא לא הייתה על דעת. אם אנחנו מאוד מאוד אוהבים מישהו, מאוד מאוד אוהבים מישהו, ראיתם פעם סבא וסבתא נכנסים לחנויות, אתם מכירים את החנויות של הממתקים, שהכל ממתקים? מי הקונים שם בדרך כלל? סבים וסבתא, נכון? תביא קצת מהיוק, בחיים הם לא יאכלו את זה, אין להם שיניים כבר. קצת מזה, קצת כזה, את רואה על הפנים שלהם? הם מדמיינים את הנכדים שלהם כשהם יאכלו את זה, והם לא כל כך שמחים. כשאני אוהב מישהו מאוד מאוד מאוד, זה כיף הכי גדול שלי, זה אגואיסטיות. כיף הכי גדול שלי, זה כיף לא. זה העונג שלי. אם אני באמת אוהב מישהו, אני לא רק חייב לו, או לא רק ראוי ולא רק נכון, אז אני רק שומע איזה רמז קטן ואני וואו. כדבר הזה יקרה, כלל של דבר, איך כתוב? הנה דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו. שיוולד בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו. כללו של דבר בין כל מי שאהבה ביניהם עזה באמת, מי שמת על מישהו אחר. אז הוא עושה לא כי הוא חייב ולא כי הוא צריך, כי הוא רוצה לעשות. והעונודניק לא מגלה, אז מספיק שיגידי, אחותי תביאי לי איזה מלפפון מאחד האוכל. את אומרת, את רוצה לאכול ואת מביאה כזאת ארוחה מדוגמת. אם את אוהבת אותה, באמת, באמת. אז את רוצה לעשות לנחת רוח. ממה שלא יאמר, לא יאמר לא נצטוויתי יותר, די מה שזה בפירוש. ממה שנצטווה ידון על דעת המצווה, להיכנס לראש שלו, וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון, שיהיה לו נחת. והנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בורו גם כן אהבה נאמנה. כי גם הוא מסוג אוהבים. מה זה גם הוא מסוג אוהבים? אפשר להיות מאוהב באלוקיו. אפשר להיות. יש כזה דבר. יש דבר כזה שבן אדם מת על אלוקים, מאוהב בו. מה זה נקרא להיות מאוהב באלוקים? אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. הוא משהו מאוד מופשט. אז איך אפשר להיות מאוהב באלוקים? איך? אפשר להיות מאוהב בדרכיו. רואים את המגמות של התורה, את האידיאלים של התורה, את הכיוונים של התורה, את העוצמות של התורה, והלב יכול לבעור באש ולהגיד, וואו, אני שמה, אני שמה. ואם אלוקים רוצה שיהיה טוב בעולם, אז אני אלך על זה בענק עד הסוף. אפשר להיות מאוהבים באלוקים. איך? באידיאלים האלוקים. אידיאלים זה לא מילה טובה. בערכים, בדרכים האלוקיות. כתוב, ודבקת בו והלכת בדרכיו. ככה פסוק אומר. והגמרא אומרת, איך אפשר לדבק בו? יש אוכלה. היא אומרת, אלא והלכת בדרכיו. מי שהולך בדרכיו, אז הוא דבק בו. זה פלא איך אפשר לדבק בו, יש אוכלה. אבל אפשר, יכול להיות בן אדם, שמה שמדליק אותו זה החלומות של התורה, הסיפורים של התורה, ההבטחות של התורה, האמון של התורה בעולם, האמון של התורה בעם ישראל, האמון של התורה בטוב, הוא שמה. זה מה שמעניין אותו. הוא לא עושה כי צריך וחשוב, וזה לא בסדר אם מישהו לא יעשה את זה, ואין מה לעשות, ואני האחרון שנשאר. הוא עושה את זה כי זה החיים שלו. זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל לזה הכוונה באהבת השם. זה היה כמה להיות שם, אני עושה את המיתולוגי צריך, כי אני מקיים את יכולת צניעות, כי בניתי בעצמי מדרגה כזאת שאני צנוע, אני מקיים את יכולת צדקה, כי אני אוהב את זה כבר. אני שומר שבת, כי אני מת על שבת, צריך לבנות את זה, זה לא פשוט. בשביל זה לומדים מסיעת שרים. בשביל לקיים את יכולת צניעות ושבת, לא צריך מסיעת שרים, צריך שולחן ערוך, אומרים, תעשי ככה, תעשי ככה. אבל בשביל להגיע לאהבה, ואהבה זה דבר שנדרש מכל אחד מעם ישראל, זה המדרגה השלישית. אפשר לבנות אהבה, זה ספרון כיס קטן, פה התפיסו לכם את זה בגדול. אפשר לבנות אהבה, והאהבה הזאת יכולה להוביל אותנו, יש הרבה מדרגות באהבה, במצב שאני, הוא רק נקרא עוד פעם את המילים, איך מוטב, אהבה שתהיה נקבעת בלב האדם, אהבה אליו יתברך. עד שתתעורר נפשו לבד, מתוכו ירצה לעשות נחת רוח לפעמים, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאבא ואמו. יש לכם את המתות על אבא ואמא? בעזרת השם. לא תמיד המשל הזה מוצלח, וכן. והצטער אם החסר זה מצידו מאחרים. זה לא מה אני יכול לעשות. זה כואב לו אם לאמא קר או אמא רעבה. זה מצייר אותו. ויקנה על זה. מה זה יקנה על זה? תלמדות שכשמתחתנים, בעזרת השם יש הרבה אהבה. ועלולה להיות גם תופעה מאוד לא נעימה, של קנאה. נכון? יש דיברתי אתכם על זה פעם. בואו לא נדבר על חתונה, דיברתי אפילו על חברות, נכון? יש חברה מאוד מאוד טובה. יכולה להיות קנאה, נכון? זה לא נעים, אבל אם יש חברה טובה, טובה, יש קנאה. ואל תתני לזה להשתלט עלייך, אבל אל תנסי להתפטר מזה. כי זה בא ביחד. שאוהבים משהו, מאוד מאוד מקנאים קצת. אז אתם תהיו ילדות גדולות ולא תתנו לזה להרוס לעצמכם את החיים. אבל זה יהיה. וישמח שמחה רבה בעשות אותו דבר מזה. זה החלק השלישי. אז מי מסמנת לאן הגענו? שנדע להמשיך במקום בפעם הבאה, כל טוב.